תכונת סודשם ליראיו היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. ועל ידי כבודה, או אמרנו כבודו האמיתי, הרי הוא מעלה אותו, מסגבו ומרוממו. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, כן בהליכות עולמיים. העלייה המעולה בחיי המוסר היא ההתייצבות הישרה בכל הכוחות. רגלי עמדה במישור. ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים, עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם, וכל אשר מתחת לו הרם ענפיו המתפשטים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו, מוכנים לרצונו ולעבודתו כסופה ירדופו. וכל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות מוארים הם באור עליון ובמהות הקודש המנצח, המלא הוד ויפעת קדושים, של זיו ההשכלה הטהורה מהירה באור חוכמה ודעת יסודית. התוכן הזה עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי המוכרח לאסור מלחמות פנימיות, או להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית ומכל תפקידה, אשר אז המוסר, מוסר צולע הוא, מוסר מסוכן לנפילה למאמורות. על כן האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון, לפחות, היא העלאת כל התוכן, התגלות כל היש, הופעת החיים בפנימיותו וכל מקיפה. עכשיו נזכר שעד פה הגענו, והיה לנו פה הסבר שהדברים תקינים פה, ומה שזה הופעת החיים בפנימיותו וכל מקיפיו של המוסר העליון. ככה הסברנו את זה, נכון? עוד פעם? כן, באמצעות פנימיותו וכל מקיפה של המוסר העליון, נכון. שבאמצעות זה יש את הופעת החיים. טוב, אז אם ככה, אז אנחנו הגענו פחות או יותר עד לפה. בגדול, נגיד בכל זאת, מה נאמר פה? תכונת סוד השם ליראה והיא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. אמנם הכבוד שרוחש האדם אל הטבע, על פי תכונת סוד השם לרעיו, זה כבוד אמיתי. יש כבוד לא אמיתי. יכול להיות שיש כבוד של התרבויות, של הגויים, כולם. גם הם רוכשים כבוד אל הטבע. אבל זה לא כבוד אמיתי, כי הם מעריצים את הטבע ככוח מוחלט. ככוח עליון, ככוח שאין להתגבר עליו. הוא נתון, הוא חוק, ובזאת יש מפניו את היראה, את הכבוד. אבל תכונת סוד השם ליראיו, יש לה כבוד מסוג אחר. זה הכבוד האמיתי, שהוא לא מתייחס אל הטבע כאל מוחלט, כאל מה שאין מה למעלה ממנו, אלא כממד במציאות. ממד במציאות שהוא התגלות אלוקית. האידיאל האלוקי מעוניין במציאות הטבעית, וגם אנחנו מעוניינים במציאות הטבעית. ומכל מקום היא אינה אלא מסגרת במערכת מקיפה הרבה יותר, והכבוד האמיתי הוא זה שמאגד את הטבע עם המציאות המוסרית, עם המציאות האידיאלית, עם המציאות התכליתית, עם המציאות הערכית. וממילא הטבע עצמו מקבל משמעות אחרת. מקבל משמעות לא רק של חוק והכרח, אלא של מופע אידיאלי, של רצון, שאיפה, תביעה מוסרית, שגם בה יש חוק, שגם בה יש טבע. הטבע הוא מוסרי, והמוסר הוא טבעי, הממד הנשמתי, תכליתי, אידיאלי, זה שמעלה את המציאות אל ערכה המהותי, אל ערכה העצמי, אל ערך הקודש שלה, הוא כולל גם את הטבע, ובזאת הטבע מתקדש. מתעלה, משתנה, והממדים אפילו הטבעיים שבו, כמות שהוא, הם חלק ממערכת אורגנית שמשמעותה נענה בקודש. ופה יבוא משל, כמו בהליכות המוסר, כן, בהליכות העולמים. יש מוסר כובש ויש מוסר ישר. מוסר כובש הוא המוסר שאיננו מסוגל להתמודד עם כל מערכות החיים ונטיותיהם ולהשתמש בהם או למחזר אותם אל העניין המוסרי. אבל העמדה המוסרית המוחלטת, העמדה שהיא באמת, הרב יסביר אותה פה, שהיא עומדת למעלה ממערכת המוסר, זהו המוסר הישר, או פה הרב יקרא לזה, זוהי מערכת הקודש, שהיא כבר לא מוסרית, או ליתר דיוק, מעל המוסר, כלומר, היא כוללת את המוסר והיא למעלה ממנו, היא כזאת שהיא איננה מבטרת על אף כוח מכוחות החיים, על שום נטייה מנטיות הנפש, אלא את כל המערכת כמערכת אורגנית, היא חותמת בחותם הערך האידיאלי, התכליתי, המוסרי, המוחלט, שאין משהו שיכול להיות נגדו, אלא כל הכוחות משמשים למענו. זה המוסר הישר, בעומק העניין, מסילת הישרים, היא מובילה למוסר הקודש הזה, במדרגות העליונות של מסילת הישרים, אחרי התקופות, אחרי השלבים, אחרי המדרגות של מוסר הכובש, מגיעים אל התכלית, שהיא המוסר הישר, או מוסר הקודש, או הקדושה. שהרב פה, וגם בפסקה קודמת, שאני חושב שקראנו אותה בפעם הקודמת, שם היא מוסר הקודש, שהרב מנגיד בין שני המושגים, מוסר וקדושה, שהקדושה היא נעלה ואיכותית מן המוסר, מכמה וכמה בחינות. וכמו במשל, כן בנמשל, כמו בעולם הקטן ששמו האדם, כן בנמשל, שזה האדם הגדול, שזה ההוויה, הקוסמוס, היש, שגם הוא בלשון חכמים, פילוסופים וחומר הכוזרי, לא רק הפילוסופים, הנביאים, גם הם אמרו את זה, והם רואים את זה בצורה עוד יותר ברורה. המציאות כולה היא איש אחד, אדם גדול. האדם הוא מיקרוקוסמוס, ההוויה היא מקור אדם, אדם גדול. על כל פנים, גם פה, בראייה האונתולוגית, בראיית היש, בראיית כל ההוויה כולה, גם פה האידיאל העליון הוא האידיאל שנצרך לכל ממדי היש, לכל ממדי ההוויה, לכל ממדי המציאות, ההיסטוריה, הציביליזציות, התרבויות, האיכויות, האמונות, הדעות, האנשים, הלוחי הנפש, הכל, הכל, הכל נצרך למערכת הקודש, נצרך למערכת האידיאל התכליתי של המגמה האלוהית שעומדת ביסוד הכל, שלצורך הופעת עניינה, תכליתה, המחשבה התחילה שלה, הכל נוצר. הכל נוצר כי הכל נצרח. לכל יש תפקיד. אין משהו מחוץ לתוכנית האלוקית, אין משהו שלא נצרח בתוכנית האלוקית. במבט קטן יותר, יש המון דברים שהיינו מבטרים עליהם. במילה קצרה, על הרע היינו מבטרים. במילה רע, כולל אין קץ מופעים, באין קץ רמות. אבל כמו שאנחנו יודעים וכמו שאנחנו רגילים, בחשבון האלוקי זה לא כך. יוצר אור וברוא חושך, עושה שלום וברוא את הכל. כך אנחנו אומרים בלשון התפילה, שזה הניסוח העדין יותר לביטוי הנבואי שאומר וברוא רע. הכל נצרח והכל מתמחזר או משמש במסגרת האורגנית אל התכלית הכללית. טוב, בגדול זה מה שנאמר פה. אז כן, האידיאליות של העין הצופיה של מוסר העליון לפחות היא העלאת כל התוכן, התגלות כל היש, הופעת החיים באמצעות, אמרנו, פנימיותו וכל מקיפיו של המוסר העליון. המוסר העליון, זאת אומרת, המגמה האידיאלית, התכליתית, שמהווה את האידאה העליונה שכל היש הולך ומגלם אותה. האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון היא אמנם כלולה בתוך המערכה העליונה, מערכת הקודש, שהיא באמת כבר עולם עם מעל לכל ערכים מוסריים. ודיברנו בפעם הקודמת, נוח לרב לא להשתמש במילה מוסר, כי המשמעות הפשוטה והראשונית של המילה מוסר, משמעותה כוללת את האיסור או המאסר, המוסרות שהם אוסרים את הכוחות הטבעיים. יסוד המוסר זה מלחמה נגד הטבע. הגישה הבסיסית של המוסר, אוריינטציית היסוד של המוסר, זה הפנייה אל האדם ולהגיד לו, תירגע, תירגע מנטיותיך הטבעיות. לא בטוח שכל מה שאתה חש בקרבך, בכל מה שאתה נוטה בצורה טבעית, זה לא בטוח שזה טוב. יש דברים שהם צריכים, שלא לדבר על תיעול או אפילו סיחור. יכול להיות שישנם דברים באישיותך, בנפשך, בטבעך, שצריכים הכחדה. יכול להיות. זה יסוד אוריינטציית המוסר. לא כן מערכת הקודש. היא לא מקבלת את הגישה הזאת, את הגישה המוסרית. כי הצדדים של הטיעול, כן, הסיחור פחות, והכחדה לגמרי לא. כי לא יכול להיות משהו שאין לו תפקיד. לא יכול להיות משהו שהוא לא נצרח. ואם הוא נצרח, אז מן הסתם הוא גם נצרח לא בצורה כזאת שהוא קלו ולא עושה שום דבר, אלא הוא גם צריך לפעול. על כן, באמת, הגישה המוסרית של מערכת הקודש זו הגישה המתעלת. זאת אומרת, היא מפנה את נטיות החיים ונותנת להם תפקיד אולי במקום אחר מאיפה שהם נמצאים, או מקשרת אותם איפה שהם נמצאים בתכלית יותר מקיפה, וממילא בזאת הם מתקנים, הם מקבלים את משמעותם הטובה, האמיתית, הראויה לקיום ולשמה. על כן, מערכת הקודש היא באמת כבר עולה ממעל לכל ערכים מוסריים. והיא תוכן אטום, מה זה תוכן התום? כלומר, התמימות השלמה שאין בה דופי, כלומר, שאין בה פיסוק וקיצוץ מכל ההופעות. יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר, יושר הופעה, יושר הקשבה. יושר. היושר פה הוא הקו הפנימי המוביל אל התום. כמו שהתחלנו, העלייה המעולה בחיי המוסר היא התייצבות הישרה בכל הכוחות. רגלי עמדה במישור, כמו שאמרנו, אפילו רגלי, אפילו הנטיות הטבעיות התחתונות שהן מגולמות ברגליים, מצוינות על ידי הרגל, אפילו היא ישרה. רגלי עמדה במישור והיושר. אלה שהם רגילים במערל, אז הם צריכים להשתמש בידיעה שלהם. המערל יתפור, זה מאוד מתאים, היושר. היושר פה הוא מתאים למושג של היושר של המערל. כשהיושר של המערל עניינו ההתאמה אל הרצון האלוהי. זו הגדרת המושג, פחות או יותר. וגם פה, היושר, זאת אומרת, הרצון האלוהי, שהוא מציין את הערך למעלה מכל הערכים, את השלמות למעלה מכל המושגים, את התוכן האידיאלי, שהוא למעלה מכל מה שניתן להיאמר או להיחשב בעלמה. מאחר שאין לנו מילים, אז אנחנו אומרים רצון אלוהי. והתוכן של הרצון האלוהי, ההתאמה אליו, הוא היושר. וזה תוכן מערכת התום, התמימות, השלמות, המוחלטת, שהיא מערכת הקודש, שכל איכויות המציאות נמצאות ונצרכות. שכל, הלב, כוחות הנפש כולם, אולי זה מה שמצוין בלב, הרגש, הרוח, הטבע, הבשר, יושר הופעה, יושר הקשבה. דומני שהופעה והקשבה אלה כבר מושגים של רוח הקודש. הביטוי של הופעה, יש ברייבד ביטוי מפורסם, הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו. כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. הופיע מהר פרן ואתה מרגבות קודש. ההופעה היא מציינת התגלות נשמתית, מציאות פנימית, איכות של תובנה, תודעה נשמתית, שהיא באמת מעבר להשכלה הנורמטיבית, היא כבר התוודעות האדם אל נהיית חייו היותר עצמית, היותר פנימית, זה נקרא רוח הקודש. התוודעות האדם אל נשמתו, זו הופעה, או הקשבה. גם הקשבה, בחבד אז יש ביטוי כזה, מישהו עסוק בעבודה על עצמו, והוא ענב, הוא לא אישיות קשוחה, אלא הצדדים הנפשיים באישיותו הם גמישים, הם ניתנים לשינוי, כי האדם המבקש אמת הוא לא מקובע בשום דבר, הוא בעיקרון של תנועה נפשית. איפה שהתברר שצריך לשנות, לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, לרצות אחרת, להיות אחרת, שם הוא. יש ביטוי כזה ברמב"ם, שהוא מוכן לשנות כל דבר. ובחב"ד קוראים לאדם כזה מקשי. אישיות כזאת, הוא גם מקים, זאת אומרת, כשמישהו מדבר, הוא קולט אותו. כי על פי רוב, הסיבה שאנחנו מתקשים בהבנה, כשאנחנו קולטים דברים מבחוץ, זה בגלל שאנחנו, שוב, בלשון חב"ד, אז אומרים, עיר הרדיך, הוא שומע את עצמו. הוא לא מקשיב. הוא לא פתוח. הוא לא מעוניין לקלוט מבחוץ. הוא מעוניין, לשם שלמה המלך, כל רוחו יוציא כסיל. כסיל, הוא מעוניין להבליט את עצמו. הוא מעוניין לקבל אישור על מה שהוא מרגיש, על מה שהוא חושב, על מה שהוא, על הנקודה ששם הוא נמצא, ושכולם גם יחושו את זה והתפעלו מזה. עד כאן הכסיל. כל רוחו יוציא כסיל, וחכם באחת ישיבנה. זאת אומרת, את הרוח לא אין עניין להבליט, אלא להפך, יש מקום לעצור, למשול ברוח, ולא לבטא את כל מה שבי. ואישיות שהיא פתוחה לשינויים הפנימיים, זה אישיות מקשיבה. טוב, עד כאן סוגריים בחבד, שאני לא שייך לזה. אבל אני חושב אולי על פי זה להסביר את הביטוי פה. יושר הקשבה, אולי על הציר הזה, גם זה. יושר הקשבה, האיכויות הנפשיות שמוכנות להתעלות פנימית. הופעה, הקשבה, הקשבה טוטלית, זה מדרגה עליונה. אז יש פה שכל, לב, רגש, רוח, אולי שכל, לב, רגש, כל זה, זה רוח, ואחר כך ערכים נמוכים יותר, טבע, בשר. אבל כל אלה הם בנורמות החיים שלנו. לכל אחד יש שכל, לכל אחד יש רגש, לכל אחד יש לב. אמור לכל אחד להיות משהו ברוח. כל פנים זה לא משהו מיוחד. וטבע ובשר, ודאי. אבל הופעה והקשבה, זה כבר ממדים, איך נגיד, נשמתיים, שהם לא מצויים אצל כל אחד. ומכל מקום, כל הממדים, גם הנשמתיים, הם קוראים להתיישב. לעלות אל משהו, שורש הנשמה, למעלה מהנשמה. הערך התכליתי של מוסר הקודש, של ההתאמה אל מחשבת אלוקים ביש, זה למעלה ממה שיש בנשמה. זה מה שהנשמה הורגת אליו, שואפת אליו. אבל הנה מופיע תוכן התום. התום של הכל, של כל הממדים. נורמטיביים, התחתונים והעליוני העליונים. הם כולם קרואים להתיישר, להתעלות. ואז, במערכה הזאת, ושוב, אנחנו עדיין נמצאים פה בעיצומו של המשל, והמשפטים פה הם כפולי משמעות, שלא צריך לסגור על מה הם מדברים. האם זה מדובר על האדם במעמדו המוסרי, במעמדו הפנימי, או זה מדובר על העולם, על ההוויה, במעמדה הישותי, האונתולוגי. שני הדברים יכולים, גם וגם. ואז כל אלוקים חיים, דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. והעיניים למישרים חוזות, והמעוף מתחת לרום הוא תדירי, והחזרה חלילה בשביל הופעה והרה, בשביל העלאה והתממה, היא גם כן תדירית, קלה ופתוחה. הקדוש ברוך הוא עושה להם לצדיקים כנפיים כנשרים, ושתים על פני המים, שנאמר על כן לא נראה באמיר ארץ, ומות ערים בלב ימים, ושמה תאמר יש להם צער, תלמוד לומר, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא יאף. דומני שעד פה המשל והנמשל, המשפטים כפולי המשמעות. במציאות הזאת של היושר, של התום, של הקודש, כל אלוקים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. זה מצב שהקדוש ברוך הוא מדבר מהכל, מכל דבר. כי כל דבר הוא הופעה אלוהית. היש הוא ההופעה האלוהית. ההתרחשות, השתלשלות המאורעות, התפתחות העניינים, איך שהדברים זורמים, זה בעצמו הופעה אלוהית. כי הכל במסגרת הופעת התוכנית, הכיוון, וממילא מי שנמצא בספירה הזו, מי שנמצא בגובה הזה, מי שנמצא באיכות הזאת, הוא קשור עם דבר השם, עם כל השם, עם ההדרכה האלוקית, שהיש כולו הולך ואומר אותו. כל אלוקים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. אתן לכם דוגמה. דוגמה פשוטה שאני מקווה שהיא לא תבלבל אתכם יותר מאשר תועיל לכם. אבל זו דוגמה מהראשונים. אני חושב שכבר בשיעורים אחרים הבאתי את הדוגמה הזאת. חלקכם אולי כבר מכיר את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך. לך לך לאן? אל הארץ אשר אראך. כלומר, יש פה ציווי נבואי לאברהם, בהשראה נבואית, בדבר השם שדובר אליו, שאומר לו, לך לך אל הארץ. לך לך אל הארץ, כלומר, תהיה בארץ. פסוקים אחר כך אומרים, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם, כי כבד הרעב בארץ. אז ראשונים שואלים, מה זה? מי תיר לאברהם לרדת מצרימה? אלא הוא קיבל ציווי אלוהי ללכת לארץ. יש כמה תשובות. תשובת הרלב"ג היא אומרת, זה מה שפסוקים באים לענות. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על גור שם. אם תשאל איך הוא עשה את זה, הלא הוא קיבל ציווי להיות בארץ. התשובה, כי כבד הרעב בארץ. ואם תשאל, אבל הקדוש ברוך הוא אמר יכול להיות בארץ, לא אמר תהיה בארץ עד שיתחשק לך לא להיות בארץ, עד שתחליט לא להיות בארץ, עד שתחשוב שאתה לא יכול להיות בארץ. אמר תהיה בארץ. אומר הרלב"ג, נכון, הקדוש ברוך הוא אמר לא להיות בארץ, ובמה שהקדוש ברוך הוא עשה רעב בארץ, כבד בארץ, ההיגיון אומר, שמע, תישאר פה, תברש אתה בכל אשר לך, בלשון תקופה מאוחרת יותר, אבל ההיגיון הוא אותו היגיון, אבל כן, הקדוש ברוך הוא אומר בשפת המאורעות, לך מפה. אבל תגיד, זו הייתה נבואה, וזה סתם מאורעות, והיגיון שנגזר מהם מאורעות. אצל אברהם, על פי הרלב"ג, זה אותו דבר. שכל ישר שגוזר תמונת מצב כתוצאה מהמצב, זה דבר השם. הקדוש ברוך הוא מדבר אל אברהם. זהו דיבור שיש לו אותו משקל, אותו ערך, אקוויוולנטי עם הדיבור האלוהי. זה הדיבור האלוהי. כי הקדוש ברוך הוא לא מוגבל איך לדבר. יכול להופיע בקול הקורע את אוזניו של הנביא ושומע אותו, לא יודע, אברהם אברהם, שמואל שמואל, אני לא יודע מה, ויכול להופיע בצורה של היגיון, גם כן דיבור אלוהים, בצורה של קרה מקרה, והוא גוזר מסקנה אחת משמעי, וגם דיבור אלוהים, הכל דיבור אלוהים, הכל דיבור אלוהי, רק לכם אם אני חששתי מהדוגמה הזאת שאני מביא לכם, כי כשאנחנו קוראים פה את הרב, אז אני מתאר לעצמי שאף אחד מהיושבים פה לא חושב שזה מדובר אליו. מדובר עליו, על מצביו, או על משהו באזור של אוטוטו, הוא תכף יגיע אל היושר, או בעוד 10 שנים, ואז. אבל בדוגמה שהבאתי עכשיו מאברהם, אני מפחד שמישהו כן יחשוב את זה. ויתרה מזאת, זה אולי גם לא בטוח לגמרי שזה לא נכון לחשוב את זה. אבל אני לא מתכוון לשנות מאוריינטציה של, שאני מקווה שיש לכם אוריינטציה ישרה, שהיא נגזרת מרגע. הדברים הם לא מדברים על הדרכות מעשיות ומוסריות בגובה שלנו, או לא גם מה שאנחנו עומדים להיות מן הסתם בעוד 10 שנים, ואני לא יודע מה. כולי ואולי, אני יודע, אולי יש פה איזה איש אלוקים נורא מאוד, שעוד יתגלה בעוד כמה עשרות שנים, והוא, אז בסדר, אז הדברים פה הם בסוף ממש אליו. אבל בעיקרון פה מדובר על גולת הכותרת של מסילת ישרים, שמי שיגיע אליו, הלוואי. על כל פנים, במציאות הזאת, נחזור לענייננו, כל אלוקים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. לא רק מכל מרומים, מן השמיים דיברתי אליכם, מכל תחתיות, מאורעות פרוזאים, חיי יום יום. כל מה שמתרחש, אם תהיה בגובה שהוא רואה את האורגניות של כל היש, איך שכל היש משמש תכלית אחת אדירה נוראה בקודש, אז הכל נצרח, ובהיכלו כולו מרכבות. כל אלוקים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. בעיניים למישרים חוזות. עיניים כאלה של איש קודש, של איש התום, של איש היושרה המוחלטת. למישרים חוזות. המבט הוא תמיד קשור עם המגמה. כל מה שרואים, גם בדברים היותר פשוטים, זה חלק מהחזון. חזון זה לא מבט רגיל. המבט רגיל אני רואה, אני לא אומר אני חוזה אתכם, רואה אתכם. אבל חזון זה ותחזנה עינינו, כמו ותחזנה עינינו, כמו מה שראוי להיות מתי שאנחנו ליד הכותל, שם כדאי לחוש שאנחנו חוזים. לא כל כך להתרשם ממה שרואים, אלא לראות את מה שמקיף, מה שמאחד את כל הדורות, מראשית ועד אחרית, כתנועה אחת. זה חזון. אבל העיניים במציאות הזאת למישרים חוזות. העיניים כל הזמן חוזות. כי כל מה שיש זה הכל, כל מה שמתרחש, כל פרט. שלא לדבר על כל מרומים, אלא גם כל תחתיות. הכל זה חלק מהחזון, מהמבט המקיף, המאחד, התכליתי, זה שרואה את כל התנועה האידיאלית עם כל מערכותיה האינסופיות והמורכבות בצורה אינסופית, לתכלית אידיאלית אחת. העיניים למישרים חוזות, והמעוף מתחת לרום הוא תדירי. יש התעופפות, התעופפות רעיונית, מחשבות, הרגשות, תודעות, רומות רוח, ותישאני רוח. מעוף מתחת לרום. הרום זה משהו למעלה מכל הישג, ואפים אל מתחת לרום. יש גבוה ויש רם. המלבי מסביר את זה ככה. גבוה זה משהו כזה שהוא מלמטה, אז הוא נורא גבוה. רם זה משהו כזה שאין לו מלמטה. הוא רם. הוא מעל הגובה. אז הרום זה למעלה, לאלה מכל מחטב שרתה את ושבתה ונחמתה. דמירן גלמה. זה הרום. והמעוף זה התעופפות הנפשית, הרעיונית, הרוחנית, היא אולי יכולה להיות לכיוון הרום, אבל בפועל אזור ההתעופפות זה תמיד יהיה מתחת לרום, כי זה תמיד יהיה בגבהים, בגבהי רום. על כל פנים, והמעוף מתחת לרום הוא תדירי. שם מצויה בתודעת הקודש הזו, בספירת הקודש הזו, מי שחי חיים כאלה, שכל תנועות חייו, כל נטיותיו, כל תודעותיו, כל מחשבותיו, הרגשותיו, מעמדו הליבי, הרוחני, הטבעי, הבשרי, הכל ירננו לאל חי, אז הוא נמצא ברוממות כזאת, בתעופה רוחנית כזאת, באופן תדירי, כל הזמן. וחזרה חלילה, בשביל הופעה והרה, בשביל העלאה והתממה, היא גם כן תדירית. אז הוא במרומים, אבל הוא גם יורד. רצו ושוב. עולים ויורדים. לא רק עולים, אלא גם יורדים. כי לא רק מעוף אל מתחת לרום, או מעוף במתחת לרום, אלא גם חזרה חלילה. למה לחזור? למה לרדת לפרטים, לקטנות, לפרוזאיות, ליומיום, לנורמליות? בשביל הופעה והערה, כדי שהאיכויות הפנימיות יופיעו במערכות החיצוניות. בשביל הערה. הערה, זאת אומרת, ערך חיים אידיאלי. לא להשאיר את החיים, את הטבע, את המציאות הפשוטה, החילונית. פישי, אלא להאיר אותה, לרומם אותה, לשאוב אותה אל התוכן התכליתי, המרומם שלה, הקדוש שלה, בשביל העלאה והתממה, כדי שהדברים לא יישארו בערכם הנמוך, אלא הם יתעלו ויותממו, יתאימו אל התום, אל מערכת התום. אז החזרה חלילה, תעופה אל המרומים וירידה. היא גם כן תדירית. נמצא ברום ונמצא למטה. כל הזמן, בתדיריות, בדחיפות. היא תדירית, קלה ובטוחה. זה לא משברים. יורדים למטה, לקטנות, לעסקי יומיום, לעסקי החול. משבר, איבדנו את כל ה... איכויות, הרומות רוח, העדינות, האצילות, הקודש. כל קל, בטוח, זורם, טבעי. הקדוש ברוך הוא עושה להם לצדיקים, בלשון המדרש, כנפיים, כנשרים, ושתים על פני המים. אולי המים זה, שוב, זה כמו שהיושר זה יושר של המערל, אז אולי גם כן המים זה מים של המערל, והמים של המערל זה לפעמים החומר, או באמת, זה המים של העקידה, של רבי יצחק הרמה. כל השם על המים, השם על מים רבים, המים מציין החומר, המציאות הנמוכה, הטבעית. אולי זה משמעות המים פה. אז הקדוש ברוך הוא עושה להם לצדיקים כנפיים, כנשרים. מה זה הכנפיים? זה המעוף הזה, המעוף הרוחני, התודעה, התובנה, האיכויות, התחושתיות, הפנימיות, שהן חוזות, מקיפות, שתות מתחת לרום, בהכללות היותר אדירות של כל היש. והם שתים על פני המים. המערכות החומריות, הממשיות, הקונקרטיות, הפרטיות, שהן תמיד איטיות, והן תמיד מקלישות את המגמה, מקלישות את תחושת הערך, את תחושת התכלית. וממילא, אלה מערכות שהן עלולות לכל הכשלה. אבל לא, שתים על פני המים, שנאמר על כל, על כן לא נראה בהמיר ארץ. הארץ ותמורותיה, הארציות, אולי זו המים, הארץ בתמורותיה, המציאות החומרית, זו מהותה, המימד המתהווה, המימד המשתנה, המימד החולף, המימד המתרוצה, זה המציאות הנורמטיבית שלנו, המציאות החיצונית שלנו. על כן לא נראה באמיר ארץ, במות הרים בלב ימים. אולי גם פה, על הקו הזה, אפשר להמשיך להסביר ככה, לפרש ככה את הפסוק הזה, זה פסוק בתהילים, על כן לא נראה באמיר ארץ, במות ערים בלב ימים, אז ייתכן שזה ככה המדרש מבין את הפסוק, וככה הרב משתמש בזה. הרים, הבלטת התכנים הפנימיים הפונים אל הרום. המערכות החומריות, כפי שהן מתרוממות אל הרום, ההר. לא פני השטח, אלא תבליטים, התרוממיות. כלומר, מגמות, ערכים. בחיינו, הממשיים, הרים. ירושלים הרים סביב לה. בהר השם יראה. אבל יש מצב של המיר ארץ. המציאות הארצית היא בתמורותיה, בתחלופויותיה, במשנה העתים, מחליף הזמנים, כמו שתכף נגיד פה בערבית. חיי הזמן הם משתנים כל הזמן. הם חסרי ציבות, חסרי קו, חסרי עיקרון, חסרי מגמה ותכלית מצד עצמם. וממילא, בהמיר ארץ יש מות, התמוטטות הרים בלב ימין. והימין פה אולי זה כמו העניין של המים. ההרים בלב ימין, המציאות של המים, הרבים, החומר, זה ממוטט את ההרים. ממוטט את המגמות. המציאות החומרי היא מפוררת את הנטייה הערכית, האידיאלית. אבל לא נראה באמיר ארץ, במותרים בלב ימים, כי הקדוש ברוך הוא סלם לצדיקים כנפיים, כנשרים, שתים על פני המים. לא נראה באמיר ארץ, במותרים בלב ימים. בשם התומר ממשיך המדרש, יש להם צער, כן? ימים כמו מים, ים, ים. לא, אנטי ערכי. במות הרים בלב ימין, מרכז הימין, הימים, הים, המים, הרבים, הם ממוטטים את ההרים. בשם תומר יש להם צער, תלמוד לומר לא, אין להם צער. זה חוזר, הרב מביא את המדרש הזה לאשר את מה שהוא אמר מקודם. העיניים למישרים חוזות, המעוף מתחת לרום הוא תדירי, החזרה חלילה בשביל הופעה והערה בשביל הערה והתמה היא גם תדירית, קלה ובטוחה. והנה, את אותו רעיון בדיוק אומר המדרש. לא נראה באמיר ארץ, במות ערים בלב ימים, שמא תאמר יש להם צער, לא צער, קל, בטוח. לא מפחדים מן המציאות עם כל הקטנוניות שבה. קובע השם, יש קו, יש תקווה, יש מגמה, יש שאיפה, יש אידיאל, יש ערך. קובע השם, יחליף, הוא כוח. יש מסד לערכים, יש קריטריון לערכים, יש ערכים. יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. טוב, כמו שאמרנו, סוף משל. כן. אני פירשתי את זה, המעוף באזור שנמצא מתחת לרום. ואתה אומר מין המציאות התחתיתית אל הרום. יפה מאוד, יפה מאוד. חוזר בי, פירוש יותר טוב. יפה מאוד. אתם מבינים? מתחת מין התחת אל הרום. מצוין, נכון? העיניים נשארים חוזות, המעוף מלמטה למעלה הוא תדירי, והחזרה מלמעלה למטה בשביל הופעה והערה, בשביל העלה לתממה היא גם כן תדירי. ברור שזה הפירוש הנכון. טוב. בפרטיות מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שענפיה מתפשטים בכל עת אשר תכיל ארץ ותנוע. ימו יחמרו מימיו, וירשו ערים בגאוותו סלע, נהר פלגיו יסמכו עיר אלוקים קדוש משכני עליון, אלוקים בקרבה בלטימות, יעזרי אלוקים לפנות בוקר. אני חושב שבמשפט הזה הרב מגיע אל מרכז הנושא שלו, מרכז המטרה שלו בפרק הזה, בפרטיות, כלומר באופן קונקרטי. מתגלה חזון העולמים הזה, עליו דיברנו פה, שיפת מערכת הקודש, ועכשיו אנחנו כבר נמצאים בנמשל, לא במשל. הנמשל, האונטולוגיה, היש, ההוויה, תכלית כל היש. חזון העולמים. מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו. ישנן תקופות ששם חשים שעולם חדש הולך ונוצר. בואו ניתן לכם משל או דוגמה שאני חושב שהיא מהווה את המציאות הממשית ההיסטורית, שמהווה את הרקע לכתיבה של הפסקה הזאת של הרב. אם כי אני מזהיר, אני קורא לכם שוב פה בור ועלול להטעות אתכם ולהפיל אתכם, כי אני מביא דוגמה, אבל זה רק דוגמה, למשל, ויכול להיות עוד המון חוץ מזה, ואם זה דוגמה טובה, זה מה שמסוכן בה. אני לא חושב שזו דוגמה בלעדית. מלחמת העולם. מחיקת עולם לצורך יצירת עולם. הרב כתב את זה אחרי מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה, השנייה, והרב בעומק העניין זה אותו דבר. גם השלישית. על כל פנים, יש מצבים ששם נוע תנוע ארץ כשיקור. תרבויות, עמים, מערכות, תובנות, ערכים, הכל מתמוטט. הכל. או עובר מטמורפוזה, הדברים עוברים שינוי צורה. התרבות עוברת טלטלה. ודברים כאלה קורים. יש והם קורים בעוצמות אדירות, יש והם קורות בעוצמות אדירות קצת פחות. יש אדירות מאוד. ומכל מקום יש דבר כזה. הקדוש ברוך הוא, יש ביטוי כזה במדרש, בונה עולמות ומחריבן. טוב, לא בטוח שהביטוי הזה הוא שייך וממוצא בהקשר של מה שאני מביא פה עכשיו ותו לא, ליתר דיוק אני בטוח שהוא לא ממוצא בהקשר הענייני הזה ותו לא, אבל כולל גם את זה. ישנו מין מצב כזה שבו נמחקת צורה לצורך הופעת צורה חדשה. בפרטיות, באופן קונקרטי, מתגלה חזון העולמים בכל תקופה שהקדוש ברוך הוא מחדש בה את עולמו, שהכל לקוח הוא מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שענפיה מתפשטים בכל עת אשר תחיל ארץ ותנוע, ימו יחמרו מימה וירשו ערים בגאוותו סלע, נהר פלגה וסמכו ארלוקים קדוש משכן העליון, אלוקים בקרבה ולתימות, יעזרי אלוקים לפנות בוקר. ישנם תקופות שהקדוש ברוך הוא מחדש בהם את עולמו, שהכל לקוח מאלף השנים של ההחרבה הכללית. מה זה אלף השנים של ההחרבה הכללית? מן הסתם, מה שאתם חושבים זה נכון. זה קשור במדרש המפורסם של חז"ל, שם בסנהדרין ועוד, ששת אלפים שנה הווי עלמא. כמו שהרמב"ן אומר, זה כנגד ששת ימי בראשית, ששת ימי בראשית, כל יום כנגד אלף שנה, אלף שנים, ששת אלפים שנה העולם קיים, ובשביעי שבת הווי נפש. באלף השביעי הרב. כבר צעק הרמב״ם במורה כנגד האוריינטציה שהוא חושב אותה לגסה של מי שחשב להבין את אגדת חז"ל זו כמו שהרמב״ם כותב בבוז זועם על אלה שנחשבים תלמידי חכמים שמבינים את אגדות מסכת ברכות על פשתיהם, קורא להם בהמות. אז גם פה אלה שמנסים להבין את האגדה הזאת כאילו היא מדברת על מימד היסטורי פשוט, אז הרמב״ם זה חורה לו, הוא מתנגד לזה. מה סופר הרב, לא, אני לא סגור על זה, אבל ברור לי שהוא לא חלק על הרמב״ם, ובוודאי שהשלכה היסטורית או שיקוף היסטורי של או הבנה היסטורית, השלכה היסטורית של האגדה הזאת, כלומר הקשבה כאילו חז"ל אומרים 6,000, זאת אומרת על השעון, כמות השנים, זה מה שיהיה העולם אחר כך חרו, אז זה ברור שהרב כולל את התובנה של הרמב״ם. כלומר, ודאי שחז"ל בראש ובראשונה מדברים על מימדים אגדיים, כלומר של המחשבה הפנימית, של המחשבה האידאית, של המחשבה העקרונית, של קווי היסוד של מתאר המציאות, ולא על שום מופע קונקרטי בדווקא. אם יכול להיות לזה איזושהי השלכה, איזשהו רושם, גם בממבין, יכול להיות בכל הממדים, גם בממד היסטורי, אולי, אבל ודאי לא רק. והנה פה, השימוש של הרב פה בביטוי הזה, הוא נותן לנו אוריינטציה. 1,000 השנים הם פועלות, זה כוח פועל. כמו ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת. השבת זה לא זמן. השבת זו נשמה. השבת זו מגמה. מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. השבת זה מעין עולם ההולך ובא. זו המגמה, זו הנשמה. העולם כל הזמן הוא מושפע מהיסוד העולם הבא היא. שהוא הולך ומעצב, מצייר, מעלה מאיכות לאיכות, משלמות לשלמות, מצורה לצורה, את מערכות המציאות. 1,000 השנים של ההחרבה זו אידאה. כל חורבן, כל שינוי צורה, הוא התנוצצות אותו האלף. 1,000 השנים של החרבה, הכל לקוח מ1,000 השנים של החרבה. אתן לכם דוגמה למה שנקרא חורבן בלשון חז"ל, מהמושגים שלנו. היה ילד ועכשיו יש נער, זה נקרא חורבן, כי אין ילד. קלה הילד, הנטיות הנפשיות, ההתלהבויות הנפשיות. כן, יש בזה גם צדדים של חורבן ממשי. אני יודע, יש שיר כזה של ביאליק, אולי מישהו מכם מכיר את זה, נקרא בריחה, אבל הוא מתאר את הילד שנמצא שם על הבריחה, וכל הקסם של הבריחה בעומק העניין הלך. פעם זה היה מעניין, שפיריות ואדוות המים וצללים והכל קסום, ועכשיו זה שטויות, נחרב. עולם של ילדות קסום נחרב. זה עצוב? לא, זה שמח. רק מי שלא מבין את הטרמינולוגיה עלול להתבלבל. אני אתן לכם משל, גם 1,000 השנים של החורבן זה אותו דבר. זו מציאות שמיכה. שמיכה כזאת רק יכול להיות, תראה, לך תבוא לילד, תגיד לו מה יהיה כשתהיה גדול. הוא לא מבין שום דבר ממושגי ה... זה לא תהיה ילד, זה כל מה שהוא מבין. אז מה, מה זה המציאות הטבעיינית הזאת של העולם הבא? לגבי האוריינטציות הילדותיות שלנו, זה מה שנקרא לא העולם הזה. אז חורבן. זה כל כך טוב עד שאין לנו מילים לזה. אז זה מצלצל לנו במילים של רע. סגור סוגריים. אני מצאתי נכון לציין את הסוגריים האלה בגלל שהניסיון שלי מורה שרבים המבולבלים בנושא הזה. אספר לכם סיפור. לפני שנים, כבר רבות, יום אחד נכנסתי בימי קדם, אני לימדתי, לא אגיד איפה, ולא לסמן איזה מקום. אבל נכנסתי לאיזה מקום. לימדתי קבוצת בנות. נכנס לשיעור, אני רואה אותם חברות ממש. מסתבר שלפניים נתן מישהו שיעור. תלמיד חכם, לא פני נחשב לכזה. וסיפר להם ששעון החול אוזל על ההגדה הזאת. כל פנים, הם החבירו מוות. אבל כל פנים, מפעד ש... אם אני מספר לכם, כבר ראיתי מי שנחשב לתלמיד חכם שמדבר שטויות, אז אם תלמידי חכמים או כאלה שנחשבים לתלמידי חכמים מסוגלים לדבר שטויות, ועוד להעביר את זה בציבור הרחב, אז מצאתי לנכון ליישר את הדעות, או לכל פנים להציב עמדה אחרת. ולכן הסוגריים האלה חשובות לי. לעצם העניין, אידיאת העילוי של המציאות, יש והיא מוחקת את מערכות המציאות. ומחיקת מערכות המציאות היא בגלל שעולם חדש הולך ומופיע. ועולם חדש שהולך ומופיע, בשלבים הראשונים אנחנו רק לפעמים מרגישים שהקרקע נשמטת מתחת רגלינו. וזה לקוח מהאלף הכללי, מאלף השנים של ההחרבה הכללית, שענפיה מתפשטים בכל עת. כל מה שמתעלה, כל מה שמתקדם, כל מה שמצטייר, כל מה שחושף איכות כזאת שאין כמותה עלי אדמות בשלב זה, זה ענף מהאלף השביעי. ענפי המתפשטים בכל עת אשר במיוחד תכיל ארץ ותנוע. דברים זזים, מערכות כבר אינן יציבות. מה שנחשב לערכי כבר לא. מה שנחשב לבטוח ממש לא. זה גורם לאנשים הרבה חרדות, גורם לתרבות שהיא מתמלאת חרדות, ויש שהם דווקא נהנים מהמצב. קל, בלי צער. להפך, המגמה כל דודי דופק. המגמה עושה דברה. המגמה מעצבת, מציירת. נהיית יותר ויותר דומיננטית. כאשר יהמו יחמרו מימיו, יואשו הרים בגאוותו סלע, יש פה את גאות השם. גאות השם זו ההכללה האלוהית של אני ועשי עוד. זו הגאווה. המציאות האלוקית הכוללת כל, שאין משהו מחוץ למציאות האלוהית, זו גאות השם. הולכת ומופיעה הגאווה האלוהית, אז יש רעש, הרים, אידיאלים, ערכים, מגמות, רעש אדמה. יהמו יחמרו מימיו, המערכות החומריות, תוססות. אבל נהר, יש פה זרם, כיוון, נהר, עם פלגיו. אולי הנהר הוא אלף השנים של ההחרבה הכללית. זה הנהר, המנהיר, הזורם, המחיה, הזורם בצורה כיוונית. יש לו כיוון. האידיאל הנשמתי הוא הנהר. פלגיו יסמכו עיר אלוקים, קדוש משכני עליון, ירושלים, כנסת ישראל, החיות הישראלית, המציאות הכלל ישראלית, היא נוהרת, נהר בקרבה, האידיאליות פועלת. אלוקים בקרבה, בלטימות, הכל מתמוטט, היא הולכת ומתחסנת. יעזרי האלוהים לפנות בוקר, הבוקר עומד להפציע, השמש עומדת לצאת על הארץ, החושך גדול במיוחד אז, נמחקת הצורה, משתנה העת, מוחלפים הזמנים, לפנות בוקר, שם מופיעה העזרה האלוקית. החזון הזה, התודעה הזאת, התחושה שאתה לא יכול להיאחז בערכים לוקליים, בערכים מקומיים, זמניים, חלקיים, אתה צריך לתפוס את המגמה, אתה צריך לתפוס את הנשמה, אתה צריך לתפוס את התכלית, אתה צריך לתפוס את ההכללה, את החזון. זה שהוא מעוגן לא במה שאתה חושב שהוא כל כך יציב, בגלל שהתרגלת כי אתמול זה כך היה וגם שלשום, הסימן שזה יציב. לא. ההתייצבות היא צריכה להיות שמיימית, כמו סולם מוצב ארצה. הוא מוצב לכיוון הארץ והוא מוצב בשמיים. צריך להתייצב בחזון, במגמה. וצדיקים כאלה הם. אלה שתופסים את המגמה מאוד יציבים. יעזרי האלוקים לפנות בוקר. טוב. יעזור את עיר האלוקים. כי הכל רואה, שימו יחמרו מימיו, ירעשו ערים בגאוותו סלע, הכל מתמוטט לך, הכל רועש ורועד וחרד, במרכז, כמו שהרב יגיד פה בפרק, בעוד כמה עמודים קדימה, זה מאוד מאוד קשור לעניין. כמה באחרית הימים תנועה חרישית, מלאה אונים וחפצים, מלאה ניגודים וסתירות, מלאה אורות ומחשקים, חושבת לחתור אל החוף לישועת ישראל. אורו של משיח הכהה בה. רבים ממחזיקיה של אבוקת עודים קטנה זו בגדו לכאורה באותה האורה הגדולה, אחוזה בקו הארוך אשר לאור עולם. נמותו הפעמים ממעמד הנבואה הצופיה צפיית עולמים. אבל ישועתם של ישראל תמיד ישועת השם. אני והוא הושיענה. וכאשר פדית ממצרים גואל באלוהיו, כן היא כל ישועה, גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות. העולם רועש, הערים מתקלקלים, ארץ כשיקור תנוע, עמים עפים בידי ריק, ישראל עומד בתווך. לא משנה, שמעת? ספיק. טוב, שלום.